ואז אני נפרדת מאיתמר, ואני אומרת לו, איתמר, אני לא מצטרפת אליך לאמבולנס, לבית חולים, אתה נוסע עכשיו לבד, אתה גיבור, אתה חזק, תשמור על עצמך, אמא לא באה, אמא הולכת לפנות עוד פצועים, להביא עוד פצועים, איתמר מסתכל עליי, עושה לי עם הראש למעלה למטה, כאות הסכמה, ואני לוקחת את הנשק ממנו, שמים לו חמצן ומעלים אותו לאמבולנס.
סיפור אחר לזכר שירה בנקי, הגננת מאופקים. המשורר האמריקני קארל סנדברג אמר פעם כי גבורה היא מתנה. אלו שיש להם אותה אף פעם לא ידעו זאת עד לשעת המבחן.
באמת שהשתחררתי מהצבא, כשאלו אותי מה את רוצה מתנת סוף פרידה, ביקשתי ספר גינה בעציצים. הוא התגלגל כל כך הרבה במשך 30 שנה שעבר תנודות בחיים ושינויים, הצלחתי לשמור עליו, על הספר היחיד הזה.
במשך 22 שנים, טלי חדד, גננת ותושבת אופקים בת 49, הייתה מספרת לילדי הגן שלה על הפרחים, הצמיחה, העונות, על הנרקיסוס ועל פזמון ליקינטון. עכשיו, כשהילדים הפרטיים שלה גדלו, התואר השני מאחוריה והשיפוצים הסתיימו, טלי החליטה להגשים חלום ישן. בחמישה באוקטובר היא הלכה למשתלה כדי לקנות הציצים ולהקים גינת פרחים בחצר הקדמית של ביתה. פחות מיומיים אחר כך, בבוקר השבעה באוקטובר, התוכניות שלה השתנו לגמרי. באותה שבת, איתמר, בנה החייל של טלי, היה בחופשה מהצבא. למשמע קולות הירי מבחוץ, הוא רץ לחדר, לוקח את נשקו ויוצא במהירות מהבית. טלי מאחלת לבנה הצלחה, ומבלי לחשוב פעמיים, יוצאת מיד אחריו. ביתה מיטב, בת ה-18, מצטרפת אליה, ויחד הן רצות אחרי איתמר עד שהוא נעלם מעיניהן.
אני יצאתי לאחרי איתמר כי אין לי מה הניע אותי לעשות את זה, זה שפשוט מאוד דבר אחד, הילד שלי ברח החוצה, אמא צריכה לרוץ אחריו. זה ממקום שכן, הילד שלי יצא, אני צריכה לראות מה קורה איתו, להשגיח עליו מרחוק. יכול להיות שאולי קצת סקרנות, יכול להיות שדאג, גם דאגה, גם סקרנות, כמה דברים, אבל החלטתי שאני רצה אחריו. אני צריכה להיות קרובה אליו. לא ידעתי לתוך מה אני נכנסת, לא ידעתי מה מחכה לנו, לא ידעתי מה יש שם, אבל הייתה המון אמונה שזה משהו בקטנה.
בבוקר השבעה באוקטובר חדרו 22 מחבלים לאופקים בשני כלי רכב. הם היו מצוידים ברובים, מאות רימונים ומטולי RPG, מטעני חבלה ומוקשים. הם תכננו לבצע טבח המוני בעיר, אך המוני שוטרים ואזרחים חמושים הגיעו במהירות למקום וניהלו מולם קרב קשה שמנע מהם להתקדם. כשטלי וביתה מתקרבות לאזור גן השעשועים של השכונה, קולות הירי סביבן מתגברים, והן רואות אנשים פצועים, רצים וצועקים, מחבלים, מחבלים. טלי וביתה מבינות שהן חייבות לעצור ולהסתתר. הן מזהות שבעה מחבלים לבושים באפודים ירוקים, סרטים קשורים לראשם ורובים, והם רצים לכיוון אחד הבניינים. מיטב מתארת לאימה את כל מה שהיא רואה, אבל טלי, איכן שהיא נמצאת, לא מצליחה לראות כלום. רגע אחר כך נשמעות יריות מתוך הבניין.
מרגע ששמענו את הקרב, הבנו שזה הקרב של איתמר, כי אף אחד לא היה ברחוב מהביטחון, צהל או משטרה כחולה או כל או כל ביטחון אחר, לא היה, הרחוב היה שומם, לא היו חוץ למעט אנשים שרצו וצרחו מחבלים, ואני יודעת שאיתמר רץ עם נשק, וזהו, וככה בעצם אמרנו, זה הקרב של איתמר, איתמר נמצא שם. אחרי הקרב, אנחנו שומעות שתיקה, ובזמן הזה אני אומרת למיטב, מיטב תחזרי הביתה, אני הולכת לחפש את איתמר, עוד צעד, עוד איזה חתיכת ריצה, כדי להתקרב יותר לכיוון איפה ששמעתי את היריות, ואז כבר מגיעה המשטרה הכחולה, משמר הגבול, חבלנים, מגיעים ומתחיל שם הקרבות, והיה פשוט שם חוסר הבנה, חוסר שליטה, קרבות, צעקות, כל מקום יריות, ואני מחכה ומסתכלת איפה איתמר, ואני רוצה להגיע כמה שיותר קרוב, כי את איתמר אני לא רואה, לא רואה שהוא יוצא לי מבין הבניינים, אני רואה אנשים רצים מפה, חוזרים מפה, הולכים לשם, ואת איתמר אני לא רואה. ואז אני מבינה שאנחנו באמת במצב לא טוב.
טלי מביטה סביב ורואה המולה ובלבול. אזרחים, כוחות ביטחון וכאוס גדול.
אז אני מוצאת את עצמי שוכבת על המדרכה ליד תחנת אוטובוס, ואני רואה מחבל מסתתר מאחור ליד מיגונית, אני רואה את הצד שלו, אני רואה רימוני אשן, אני שומעת אלוהו אכבר, יריות, צעקות. המחבל נכנס לתוך המיגונית, טרק על עצמו את הדלת אחרי שהוא זרק רימון אשן. מישהו קולט אותי שאני נמצאת שוכבת בתוך קרב, ויש חילופי יריות, הוא ניגש אליי, רץ אליי, מרים אותי מהרצפה, ושתינו ככה צועדים ברוורס אחורה, והוא אומר לי, מפה את לא זזה, תתפסי מחסה.
היא מוצאת מחסה מאחורי עץ דקל בכיכר. בין היריות והצעקות, טלי רואה שמושכים את גופתו של יגאל אילוז, חבלן במשטרת ישראל. למרות הסכנה, היא מחליטה לחצות את הכביש, נעמדת מעל גופתו ואומרת שני פרקי תהילים, אותם הייתה מקריאה לילדי הגן ביום הזיכרון וביום השואה.
ואז מתחילים צעקות של פצועים, הרוגים, מהחלונות, ואני מסתכלת ומחכה, ואני רואה שמד"א בכלל לא מגיע, לא נכנס, אף חילוץ, אין הצלה פה. מה הולך פה? אפילו לא איחוד ההצלה. אף אחד לא נכנס למקום הזה, לכיכר. ואז אני פונה לבחור, ואני אומרת לו, תקשיב, אני גרה קרוב, אני הולכת להביא את הרכב שלי, תוציאו פצועים, אני מפנה אותם. אני עכשיו יודעת מה אני צריכה לעשות, זה לפנות פצועים, ואני הולכת על זה, ופשוט לא מפחדת, לא מבינה שאני נמצאת בתוך מצב קשה מאוד של מחבלים שמסתובבים, לא מבינה את זה בכלל, ואני רצה ואני לבד ברחובות, אני לבד.
במהלך הריצה, טלי פוגשת באזרח חמוש ומבקשת ממנו עזרה. תוך כדי השיחה שלהם, הבת של המיטב שנמצאת לא הרחק שומעת אותה ויוצאת אליה. מיטב והאזרח רצים לבית של טלי ומביאים את רכבה. טלי רוצה לעשות שימוש ברכב שלה כדי לפנות פצועים. כמה שיותר מהר.
אני רואה את הפצוע הראשון, וזה איתמר הבן שלי. הוא שוכב על המדרכה, פצוע קשה, פצוע בטן, כל החולצה שלו דם, הרגל שלו עם דם, הנשק שלו לידו, והוא שוכב, ואני מסתכלת עליו, ואני אומרת לו, איתמר, הוא אומר לי, אמא, מה את עושה פה? אמרתי, אני באתי לפנות אותך.
אזרחים וחיילים מעלים את בנה של טלי ופצועים נוספים לרכב. טלי מתלבטת אם לנסוע לבית החולים, אבל בסוף מחליטה לנסוע לתחנה הקרובה של מגן דוד אדום. היא עוברת את הציר המרכזי של העיר ונוסעת במהירות של 120 קמ"ש בכבישים השוממים. כל אותה העת היא מדברת אל הפצועים ואל בנה איתמר.
ואז הם מעלים אותו לרכב ועוד פצועים, ואני לוקחת אותם. כשאני נוסעת, אני נוסעת על 120 קמ"ש בתוך העיר. בדרך אני חשבתי, תוך כדי נסיעה אני אמרתי, אני אקח אותו לבית חולים, אני אפנה את הילד שלי לבית חולים, שיטפלו בה, אני מבינה שהוא פגוע בטן, וצריך דחוף בית חולים, ובאמצע דרך אני משנה את הדעה שלי, ואני אומרת לו, אני אפנה אותו למדה, והם יפנו אותו, ובנסיעה איתמר כבר מתחיל לאבד הכרה, הוא אומר שטמפרטורת הגוף שלו יורדת, אני מסתכלת עליו באמרה של הרכב, וצועקת לו, איתמר, תהיה איתי בקשר, איתמר, אתה גיבור, איתמר, איתמר, ואני צועקת לו שלא יאבד, כל הזמן לדבר איתו, הפצועים שם בהלם, גם איתם אני מדברת, שאנחנו מגיעים למדה, ויפנו אתכם, והכל יהיה בסדר, ואז אני נפרדת מאיתמר, ואני אומרת לו, איתמר, אני לא מצטרפת אליך לאמבולנס, לבית חולים, אתה נוסע עכשיו לבד, אתה גיבור, אתה חזק, תשמור על עצמך, אמא לא באה, אמא הולכת לפנות עוד פצועים, להביא עוד פצועים, איתמר מסתכל עליי, עושה לי עם הראש למעלה למטה, כאות הסכמה, שהוא מסכים לזה, ואני לוקחת את הנשק ממנו, שמים לו חמצן ומעלים אותו לאמבולנס, חשבתי מלבד שצריך לפנות פצועים, שעכשיו אני נמצאת בתפקיד, ואני עושה את התפקיד. וזה לא משנה, כי אני יודעת שהבן שלי הולך לידיים טובות. אני יודעת שהוא יהיה עכשיו מוגן, הוא מסודר. אז יש אנשים שצריכים להגיע לטיפול, ואנחנו, כאילו, כל החיים, אתה שומע סיפורים, אם היו מפנים אותו, היה ניצל, אם היה 10 דקות זה, היה ניצל, זה סיפורים שסופרו ונאמרו, שזמן מציל חיים, ופה יש פגיעות, יריות, אז אני החלטתי להציל חיים, כי הילד שלי כבר ניצל, הוא נמצא בידיים טובות, והאופציה זה לשבת במסדרון, זה לא, אני יודעת מה, אני הולכת איפה להיות, אז חבל, אני כבר, אני הרגשתי שאני אני יכולה, ואני מסוגלת, וזהו, ופשוט עבדתי, כמו שאמרתי, על אוטומט, פשוט על אוטומט, אין שיקולי דעת אפילו, אין רגע לעצור, אין רגע לחשוב, מלבד לעזור.
טלי נוסעת חזרה לכיכר כדי לפנות עוד פצועים. את הרגעים הללו היא מכנה קרב ללא מילים.
זה קרב שהיה בלי מילים. מי שידע והבין את המצב ולקח אחריות, הוא ידע כל אחד מה התפקיד שלו מבלי לדבר ולהעביר, לבזבז זמן. פחות מילים, יותר מעשים. ואני חוזרת, ושוב פעם לוקחת פצועים, אני אוספת עוד פצוע בדרך, מייחוד ההצלה שמצא להם איזשהו פינת מחסה עליהם הדרך, בכביש ראשי, נתנו שם טיפול, עוצרת במדה, מפנים פצועים וחוזרת עוד פעם, אוספת פצועים וחוזרת עוד פעם למדה, כשאני עוד פעם נוסעת על 120, קפיצות במפרים, מתקשרת איתם שלא לאבד אותם, ועליי נמצא גם הנשק של איתמר כבר, אבל אני נוסעת מלאה וחוזרת ריקה, והעיר שוממה, ואין ציפור, ואין כלב, ואין אף אחד ברחובות, אין כלום, העיר, אין עיר, פשוט רק אני והרכב והפצועים.
טלי נסע הלוך וחזור למדה 3 פעמים, חוצה את כל העיר, שמסביבה קרבות עם מחבלים נמשכים וקולות ירי ונפץ נשמעים מכל עבר. טלי, יחד עם אזרחים וחיילים אחרים, עזרה להציל את חייהם של 12 פצועים.
ואז אני מסיימת את הפינוי, נעמדת בכיכר ליד עץ הדקל, ועם הנשק עליי, אמרתי, אני אשאיר את האוטו מונע, שלכל תחיש שיקרה, אם יצטרך פינוי, האוטו מונע, ואנחנו, רק אני נעולה ולוקחת. ואז כבר עולה הליקופטר לשמיים של המשטרה ומודיע שאנחנו במתקפת טרור והתושבים להסתגר בבתים, לסגור, לשמור על עצמם, כל מיני הנחיות. ואז אני מבינה שאני פה סיימתי את התפקיד שלי ואני רוצה ללכת הביתה.
היא נוסעת חזרה לביתה ומגלה שבני משפחתה כבר הודגנו על מצבו של איתמר דרך בית החולים. איתמר נפגע 4 קליעים, 2 בבטן, 1 בירך ואחד בשוק. הם נוסעים יחד לבית החולים סורוקה ופוגשים את בנם שיצא מניתוח. האירוע נגמר, אך בחודשים הבאים איתמר יעבור להשפוז בבית החולים איכילוב, יסבול מזיהום, ישה בבידוד ומשם ימשיך לשיקום יום. כיאה ללוחם, הוא עושה כל שביכולתו להבריא ולחזור להילחם. באותם ימים, טלי מתחילה להרגיש לא טוב, אך מבינה שהתפקיד שלה עדיין לא נגמר.
היה לי התמוטטות גופנית, לא נפשית. הגוף שלי קרס, לא הצלחתי ללכת, כאבים מטורפים בגוף, אבל הראש מנותק. הראש מנותק כי הוא כל הזמן מסתכל על איתמר, כי אני ידעתי שמה שיקרה לי ברגעים האלה הקריטיים, זה יהיה השלכה על איתמר. אם אני משדרת שאנחנו נשברנו ושאני גמורה, אני בטוחה שזה היה משפיע על איתמר, אבל כאבתי את הכאב הגופני, כי לא נתתי לנפש שלי להתפרק, אז הגוף שלי התפרק. זה דבר שאפשר להסתיר אותו מאיתמר, אבל את המצב רוח, את הכוחות הנפשיים שלי, את החיוך שלי, את הבוקר טוב שלי, את הלילה טוב, את להיות להשתתות וכל מה שכרוך, זה שמרתי על ניתוק בין הגוף לראש שלי. ממש, הראש שלי היה מנותק. הכאב היה קשה מאוד, אבל אני שידרתי כוחות לאיתמר, ואני חושבת שבזכות זה גם איתמר כל הזמן להסתכל עליי מה צריך להגיב, מה עושים, הוא לא מכיר אירוע כזה, גם אני לא מכירה.
הסיפור של טלי התפרסם, ודי מהר מגננת אנונימית היא מרועיינת בכלי התקשורת. כשטלי מספרת על האירוע, היא מרגישה שגם היא מתחילה בתהליך הריפוי.
תוך כדי אנשים שמעו על הסיפור והתחילו לרעיין אותי, וצחקנו על זה, והשתובבנו על זה, ועשינו מזה בדיחה, שאם האנונימית, הגננת, העקרת בית בשלוש שנים האחרונות, הפכה לגיבורה, אז הם צחקו המון. ואני חושבת שזה מה שעשה לבית, לכל המשפחה, איזשהו חוסן שלקחנו את זה בצורה של הומור. ולי זה עשה טוב, שלקחתי את כל המקרה וסיפרתי אותו בלי הפסקה במשך חודשיים, מספרת ומספרת 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 לכל מקום שהוזמנתי. אספתי את עצמי ואמרתי, את לא עייפה, את לא יכולה, אין מילה כזאת. ועמדתי איתנה וסיפרתי את הסיפור. קצת גם קיבלתי חיבוק ואהבה שזה דבר נהדר, שזה הייתי כחלק מריפוי, זה גם זה. ומילים טובות וחמות. וככה מצאתי את עצמי חודשיים, נוסעת לכל מקום שמזמינים אותי, לא יודעת ממה, הלכתי כאילו לחבק את עם ישראל בסיפור גבורה שלי ושל איתמר. אני חושבת שזה עזר לי, עזר לי, זה חלק מהריפוי שהיה לי.
לפני כמה שבועות, טלי חגיגה יום הולדת 49. לכבוד יום ההולדת, בנה יונתן קנה לספר על פרחים.
אני ממש בדפים הראשונים התחלתי רק, זה קצת קשה, זה לא ספר חוויה, זה יותר ספר של השכלה. ובאמת, הפרח הוא רגיש, פרח הוא מקשיב, הוא מגיב. והאדם בעצם מתייחס אליו כמו באמת כמו אל תינוק שמצריך את הטיפוח שלו ואת ההזנה שלו ואת את הטמפרטורה שלו ואת הדישון שלו, ופשוט זה מדהים להבין שפרח הוא בעצם בלתי נפרד מהאדם. הרי הילד שלי הוא הפרח שלי, הם הילדים שלי, הם הפרחים שלי והיופי שלי, וכל אחד, אני באמת אמא שנוגעת בכל ילד, בקושי שלו, במאוויים שלו, ברגשות שלו, בכל, אני נורא מרגישה כל ילד. ופגעו לי בפרח שלי, הוא נימם לי, הוא כמעט הלך, אם לא הייתי מפנה אותו, סביר להניח שהוא לא היה חי היום, כי הוא היה פצוע בטן קשה. ובאתי והצלתי את הילד שלי. זה, אני פעם אומרת, תמר, שתדע, אני ילדתי אותך פעם שנייה.
במהלך הרעיון שלנו עם טלי, היא מדברת הרבה על אחדות. אני חושב שכמו רבים מאיתנו, הקרע בעם גם קרה כל אחד מאיתנו מבפנים. וכשטלי מדברת, ממש שומעים את הכאב.
תא יהודי ויהודי זה תפקיד לאורך כל הדורות להמשיך לחיות בעולם הזה. פשוט הכניסו אותנו למציאות כזאת עוד מימים ימימה, עוד מציאת מצרים. והעבודה שלנו במלחמה הזאת היא אחדותנו. זה הוכחה שאנחנו כל הזמן צריכים להיות בתפקיד. כנראה ישנו בשמירה. ואמרו לנו, אחדותכם, כרגע זה התפקיד שלכם, להיות מאוחדים. אתם לא הייתם, לא הייתם ערים. ישנתם, זלזלתם, הפקרתם. עשיתם ביניכם איזשהו מלחמת אחים, שזה לא אמור להיות ככה. מסופר בתנך על משה רבנו, אומרים, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה. כשמשה הרים את הידיים, עם ישראל ניצח. כשהידיים היו נופלות, עם ישראל היה מפסיד. ולכן תפסו לו את הידיים שעם ישראל ינצח. כשימין ושמאל יהיו למעלה ומאוחדים, אז אנחנו ננצח. אף אחד לא יוכל לעמוד מולנו.
בהכנת הפרק השתתפו עדי הררי, אורי בנדור וטלי חדד שאירחה אותנו בביתה. תודה לשירה זגורי, מנכ"לית דרך שירה בנקי, לאורי ומיקה בנקי, רני שחר ולכם המאזינים. אני יובל מלכי, סיפור אחר לזכר שירה בנקי.